Evet. נושא חנוכת הבית בית המקדש. ראינו שהפרק מחולק לכמה חלקים. החלק הראשון זה התהליך של הבאת הארון למקדש והכינוס של כל ישראל. חלק שני, ברכה ששלמה המלך מברך את ישראל. אחרי זה התפילה הארוכה של שלמה המלך הקדוש ברוך הוא, שבה יש את כל מה שהוא מצפה מבניין בית המקדש, למה זה ישמש בדורות הבאים לעם ישראל, גם כשהוא מביא בחשבון שתהיה תקופה של גלות, מה יהיה אז. ואחרי התפילה פסוקים אחרונים של הודעה וברכה שוב לישראל. היינו בחלק הראשון ונחזור עליו קצת. אז יקל שלמה את זקני ישראל, את כל ראשי המטות, נשיאי האבות לבני ישראל, אל המלך שלמה ירושלים, להעלות את ארון ברית אדוני מעיר דוד היציון. וזכור, ארון השם היה בעיר דוד, והמשכן היה בנוב. בנוב היה בנוב ואחר כך בגבעון. שם נוב נחרבה על ידי שאול, ואחר כך בגבעון, אחרי שנחרבה נוב, שם הייתה הבמה הגדולה, שם היו מקריבים את כל הקורבנות, וארון השם, אחרי שחזר מהפלישתים, היה בקריית יערים, שהוא בא לבית שמש והיה מה שהיה, הביא אותו לקריית יערים, ודוד המלך, כשקידש, בנה את ירושלים וקידש אותה, העלה את הארון לירושלים. הייתה מכה זמנית של פרץ עוזה, ואז לשלושה חודשים זה היה בבית עובד אדום הגיטי. עובד אדום הגיטי הוא מהמשפחות של הלוויים, שבדברי הימים א' נמנה הוא והבנים שלו כעובדים בבית המקדש. אחרי שלושה חודשים נודע לדוד שנתברך בית עובד אדום, אז הוא הבין שצריך לסדר את הטעות שטעו בהעלאה בדרך לא מכובדת את ארון השם, ואז הוא העלה אותו לעיר דוד, למקום שלו, כנראה ליד הבית שלו, בנה מבנה מיוחד, כתוב שהוא סידר לו אוהל, וכנראה שהמקום הזה ליד בית דוד, ליד העיר שלו, הארמון שלו, שימש גם כמקום של עבודה פרטית לדוד המלך, שהיה שם משתחווה ומתפלל לשם. לא זוכר אם דיברנו על זה שלדוד הייתה עבודה מיוחדת, ואולי גם קורבנות שהיה מקריב לפני השם בבית שלו. אולי קצת נראה את זה משמואל ב' בסיפור של בת שבע, הרי שהבן שלו היה חולה, הילד שנולד, ויקום דוד מהארץ, אחרי שהודיעו לו שהבן מת, וירחץ ויסך ויחלף סמלותיו, ויבוא בית השם וישתחו. בית השם זה לא הכוונה לגבעון, זה בית השם שהיה ליד הבית שלו. ויבוא אל ביתו וישאל וישימו לו לחם ויחל. כן, אז אנחנו רואים שדוד המלך השתמש לעבודה, עבודת השם, עבודה של תפילה, באוהל השם שהוא הכין לארון השם. זה חשוב לנו לדעת את זה בשביל ההמשך. אז היו שני מקומות, מקום אחד של עבודה מרכזית של כל עם ישראל, הבמה הגדולה בגבעון, והמקום השני שזה היה מיוחד לדוד, אולי לעוד אנשים שלפעמים הוא נתן להם להתפלל שם. אולי זה מה שכתוב אצל יואב בסוף פרק ב' נדמה לי, ויאנוס, כן, בפרק פרק פרק ב' פסוק כ"ט, ויאנוס יואב אל אוהל השם ויחזק בקרנות המזבח. אז אוהל השם זה הכוונה לאוהל של אהרון, ומשמע שגם שם היה מזבח. ואחרי זה פסוק למד, ויבוא בניהו אל אוהל השם. כן, לא קוראים לזה אוהל מועד או מקום המשכן, אוהל השם, כי שם היה הארון, הארון מיוחד שנקרא על שם השם. זה שלמה מקהיל את ראשי המטות, נשיאי האבות, את כל הגדולים בישראל, להשתתף בהעלאת ארון הברית לבית המקדש. ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האיתנים בחג, הוא החודש השביעי. לא רק ראשי השבטים הגיעו, אלא כל עם ישראל, וכתוב כאן שזה היה בחג. אחר כך אנחנו נראה שחנוכת הבית הייתה שבעת ימים לפני החג, אז זה לא היה בחג. אז מה כתוב כאן בחג, הוא החודש השביעי? יש להניח שעם ישראל הבין שהולכת להיות חנוכת הבית, וידעו שממילא צריכים לעלות לרגל לחג הסוכות, אז החליטו להקדים בגלל החג. מה שכתוב כאן בחג, לא שהם התאספו בחג, אלא בגלל החג עלו לירושלים כל עם ישראל. כך שהסתדר שהעלאת הארון הייתה במעמד של כל עם ישראל, ולא רק של הזקנים ונשיאי האבות ששלמה המלך תכנן. זה נהפך להיות מאורע לאומי, ממה ששלמה תכנן אותו כמשהו ששייך לגדולים, לחשובים, אבל התברר שכל עם ישראל השתתף בזה. וכתוב כאן מזכיר, אפשר להגיד בחג או החודש השביעי, כתוב בירח האיתנים. ירח האיתנים, חז"ל אומרים שזה חודש תשרי שבו נולדו איתני עולם, האבות. זה החודש של האבות. ראינו שהאיתנים זה כינוי לאבות, ממה שראינו את זה במיכה. קריב לשם יממו ועם ישראל התווכח, קום קרא אל הערים ותשמענה הגבעות קולך, שמו הרים את ריב השם והאיתנים מוסדי ארץ. זה שם הקדוש ברוך הוא כביכול מתווכח עם עם ישראל, אז הוא קורא להרים, לגבעות ולאיתנים. הרים והגבעות אנחנו מכירים ממקומות אחרים שחז"ל מזהים את זה עם האבות והאמהות, והאיתנים זה זיהוי לאבות, לחנות את המדרגה הגדולה שלהם, לא רק אבות. אלה איתנים, מוסדי ארץ, אלה אנשים שהם היסודות של העולם, כן, העולם עומד עליהם, על אותם האיתנים. כן. כן, כן, זה דבר גדול מאוד, זה שינוי של כל המעמד של עם ישראל. אנחנו נראה אחר כך בתוך התפילה מה היום הזה, מה המשמעות של הימים האלה של חנוכת הבית. לפי זה אנחנו רואים כאן הרמז שנקראים איתנים, וזה שמכניסים ומדגישים את זה שזה ירח האיתנים, כי כאן יש מעמד כל כך גדול של האומה הישראלית. זה לא רק של אלה שחיים כרגע, זה דבר שהוא כולל את כל הדורות, ולכן במעמד הזה נמצאים גם האיתנים, האבות נמצאים. כמו שנזכר במדרש פתיחת איכה, שם נזכר שבחורבן בית המקדש באו אברהם, יצחק ויעקב והאימהות ומשה רבנו, באו לעמוד. כל דבר גורלי לעם ישראל זה נוגע לאבות. אנחנו רואים את זה בישעיה, שהשם דן עם ישראל, לא אתה יבוס יעקב ולא אתה פניו יחברו. השם אומר שבמעמד הזה, במבחן הזה שעם ישראל עובר, יעקב אבינו נמצא והוא מסתכל. וגם בקריאת ים סוף נראה, יש רמזים שהאבות היו שם, למדו את זה מפסוק בתהילים, נגד אבותם עשה פלא בארץ מצרים, שדה צוען. מה זה נגד אבותם? אפשר להגיד בזכות אבותם. מה זה נגד אבותם? אז חזל לומדים שאברהם, יצחק ויעקב באו לרגע של קריאת ים סוף, כי האבות הם לא היו רק אנשים צדיקים, אלא הם היו, כמו שהרמב״ם כותב בסוף מורה נבוכים, אנשים שקיבלו על עצמם לבנות אומה, והשם שיתף איתם פעולה, הוא הבטיח להם, זרעך ייתן את הארץ, לבנות אומה שהיא תהיה עובדת השם ודרכה ישכון השם בעולם. לכן בכל דבר גורלי לעם ישראל, האבות מגיעים. הם מרגישים שזאת אחריות שלהם, הם באים להיות במקום. אז בקריאת ים סוף, מעמד הר סיני, וכאן במקדש. ולכן מזכירים כאן כאילו ברמז, ירח האיתנים, זה הירח של האיתנים. ויבואו כל זקני ישראל, אלה ששלמה המלך הזמין, ויסעו הכהנים את הארון. בתורה כתוב שמי נושא את הארון? הלוויים. חז"ל אומרים בשלושה מקומות נשאו הכהנים את ארון השם, להראות שזה מעמד עוד יותר גדול, שלא מספיק לוויים אלא הכהנים. מתי זה היה? מעבר הירדן, והכהנים נושאים את ארון הברית ונטבלו רגלי הכהנים במים, ואז הירדן נחצה והיה כל הנס הגדול. ופעם שנייה בהקפה של יריחו, גם שם כתוב והכהנים נושאי הארון והם תוקעים ביובלות. הפתיחה של הכניסה לארץ ישראל זה מעמד גדול, וזאת פעם שלישית. כן, שלוש פעמים בכל תולדות ישראל הכהנים נושאים את הארון, להראות את האחריות הגדולה של שכעת נוגעת לבניין של האומה כולה בחיבור שלה עם הארץ. וכאן זה בתכלית של החיבור, שזה בית המקדש. בית המקדש זה השיא של ההצלחה של עם ישראל בארץ ובעולם. כאן הבית הזה, ממנו ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, משם יצא האור לעולם כולו. זה התיקון של העולם, וכאן עם ישראל ממלא את הייעוד שלו. הייעוד הגדול שעם ישראל יהיה לברכה בעולם ויעיר את העולם, זה מכאן, זה כאן, בבית הזה, בבית המקדש. כן, שם התברר כל זה. ולכן היה כאן שינוי בסדר הרגיל. במקום שלוויים נושאים את הארון, הכהנים נושאים את הארון. ויעלו את ארון השם ואת אוהל מועד ואת כל כלי הקודש אשר באוהל, ויעלו אותם הכהנים והלוויים. ארון השם, אנחנו מבינים מה זה. מה זה אוהל מועד? איזה אוהל מועד יש כאן? אוהל מועד זה האוהל שהיה שמשה רבנו הכין, אבל מזמן כבר לא משתמשים בזה. מאז שהגיעו לשילו בנו בית. שילו הייתה 369 שנה. אחרי זה גם בנוב גם בגבעון אין אוהל. אז מה זה האוהל מועד הזה? ואת כל כלי הקודש אשר באוהל. איזה כלים? איזה כלים של קודש היו באוהל? כל הכלים, המזבח והמנורה, הכל נמצא בבמה בגבעון. למה איזה כלים יש באוהל? אז בחז"ל יש באורים על זה. אוהל מועד, הקרשים והקרסים והבריחים שעשה משה רבנו, הביא אותם לכאן לבית המקדש. כלומר שלקשור, נכון, לא השתמשו בהם, זה אוהל מועד. ויש מפרשים שאוהל מועד זה האוהל שדוד בנה לארון. ואת כל כלי הקודש אשר באוהל. זה ברור שכלי הקודש כאן זה לא הכלים של משה רבנו, כי הכלים של משה רבנו זה בתוך המקדש, המנורה של משה רבנו, השולחן שלו, מזבח הזהב, זה הכל יהיה בתוך בית המקדש. זה לא צריך להעלות את זה, אלא כאן הכלים של דוד המלך זה כלי האוהל, שהרי גם הוא הקריב וגם הוא סידר איזה סדר עבודה באוהל ליד ארון הקודש, וכל זה העלו אותם כאן הכהנים הלוויים, הכהנים והלוויים. צריך להבין מה זה הכהנים והלוויים, יש חלק שהעלו הכהנים וחלק שהעלו הלוויים. את הארון העלו הכהנים, את כלי הקודש העלו הלוויים, כמו כל זמן, כל דרך של העלה. כלי הקודש, הכלים של דוד המלך, עם האוהל של משה רבנו, שהוא כבר לא בשימוש כמה מאות שנים, כל זה גנוז בבית המקדש. בבית המקדש יאשיהו, כשגנז את הארון, זה היה במקום של הגניזה של אוהל מועד. וכך יש כמה פעמים בחז"ל, כתוב את המשכן תעשה עצי שיטים עומדים. למה נקרא עומדים? שהם עומדים לעד ולעולם, שהקדוש ברוך הוא סידר שלא ישלטו אויבים במעשה ידיו של משה רבן. אז בגניזה שהכין שלמה המלך, שלמה המלך ידע שעתיד המקדש להחרב, והכין מטמוניות, זה לשון של חז"ל, בבית המקדש, ששם יגנזו את הארון לפני שהאויבים ייכנסו. ושם במקום הזה של הגניזה שהכין שלמה המלך, שעד היום הוא נסתר, שם נמצאים הקרשים, הקרסים ואוהל מועד שהכין משה רבנו, עם הארון שנגנז אחר כך, ועם הכלים שהכין דוד המלך לעבודה באוהל מועד שלו. זה חשוב היה לראות שהיה אוהל שהכין דוד המלך בזמנו, וגם שם היה סדר של עבודה, לא כמו הבמה הגדולה, לא עבודה של כל ישראל, אבל היה מקום שדוד המלך אמר את התהילים, אמר שירות ותשבחות, חצות לילה אקום להודות לך, וכל זה יכול להיות זה היה ליד הבית שלו, ושם הוא היה מתפלל ומודה לשם. כן. כי אחרי המשכן צריך להיות שיהיה בניין, לא יותר אוהל. הוא רצה לבנות, ואז השם אמר לו, אתה לא תבנה. אז בלית ברירה הוא נאלץ לחכות, הכין תוכניות, הכין חומרים, הכין את הכהנים, ארגן את כל מה שצריך להיות עד הפרט האחרון, והעבודה, הביצוע ממש, ישיר לשלמה המלך. אבל כאן אנחנו רואים את החיבור של בית המקדש עם האבות, עם משה רבנו ועם דוד המלך. כן, שלושתם אלה, שלושת הגורמים האלה, שלושת המרכיבים האלה, הם נמצאים בבית המקדש. הם היסודות של עם ישראל. אברהם, יצחק ויעקב, משה ודוד, אלה המרכיבים היסודיים של כל הקדושה שיש לנו, וזה נמצא שם, בבית המקדש, בתוך הגניזה. כעת מובן גם למה כתוב הכהנים והלוויים. קודם דיברנו על הכהנים, למה הלוויים? כי היה כאן הכלים, את הכלים נשאו הלוויים. והמלך שלמה וכל הדת ישראל הנועדים עליו איתו לפני הארון, בדרך שלוקחים את הארון, כולם עומדים לפני הארון, מזבחים צאן ובקר שלא יספרו ולא ימנו מרוב. כבר ראינו אצל דוד המלך כשהוא העלה מקריית יערים ואחר כך מבית עובד אדום הגיטי לירושלים, כל שישה צעדים עמדו והקריבו קורבנות. שישה צעדים זה מזכיר לנו ששת ימים של מלאכה ויום השביעי קודש. אז כל שישה צעדים היו עומדים ומקריבים. וכנראה ששלמה המלך יחד עם כל עם ישראל כאן אצל דוד המלך כתוב שהוא אסף 30,000 בחור מישראל, כאן כל עם ישראל וכולם מקריבים קורבנות. לעוד אנחנו דבוקים בעבודת השם. והביאו הכהנים את ארון ברית השם אל מקומו, מקומו שזה המקום שלו שנועד לו. אפשר להגיד אל דביר הבית, מה זה אל מקומו? שזה המקום שלו, זה היה צריך להיות מאז ומתמיד, אל דביר הבית, אל קודש הקודשים, אל תחת כנפי הקרובים. פרט ועוד פרט ועוד פרט ועוד פרט. מקומו המיועד לו באופן רוחני. דביר הבית, המקום שמקבל את הקדושה מכל הבית. אל קודש הקודשים, המקום שמיוחד לו בזכות עצמו. בתוך קודש הקודשים, מתחת כנפי הקרובים, אלא הקרובים שעשה שלמה. זה לא הקרובים של של משה רבנו, של אהרון, כי אלה קרובים שאהרון לא נמצא מתחתיהם, זה יחד איתם, זה דבר אחד. תחת כנפי הקרובים, הקרובים הגדולים שהיו סוחחים בכנפיהם, שהם חז"ל אומרים שהקרובים האלה היו עובדים את השם. כשהכהן גדול היה נכנס ביום הכיפורים, אז הוא היה שומע את הקרובים האלה שרים והיו מנענעים את הכנפיים שלהם, והיה נשמע כל נגינה מהמשק הכנפיים שלהם והשירה שלהם, ואז הכהן גדול יודע שיש כאן השראת שכינה. כי הקרובים פורסים כנפיים, וגם מזה חז"ל לומדים, כתוב כאן פורסים כנפיים ולא, היה צריך להגיד פרוסים כנפיים. כן, הכנפיים פרוסות, הם נבנו בצורה כזאת שהם פרוסות. מה זה פורסים? שהם כעת פורסים. כלומר, הקרובים האלה התנהגו כמו חיים. פורסים כנפיים אל מקום הארון, ויסוקו הקרובים על הארון ועל בדיו מלמעלה. הקרובים גם שחחו, הגנו על הארון ועל הבדים. כאן אנחנו שומעים דבר חדש, הבדים. מה זה הבדים האלה? הבדים, אנחנו יודעים שהיו בכלי הקודש, היו בדים לשם נשיאה. אבל על הבדים של הארון כבר ראינו בפרשת תרומה, בצלעות הארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו. לא כמו הבדים של השולחן ושל המנורה ושל המזבח, כל הבדים גמרו, הביאו אותם למקום, הוציאו את הבדים. כאן המצווה של התורה שהבדים יהיו בצלעות הארון. דרך אגב, אתם דיברתי איתכם, אמרתי לכם שבשולחן כתוב שמו מבפנים את המילים פרשת תרומה. ועשית ארון עשה שיטים וכו', וסיפית אותו זהב, ויצקת לו ארבע טבעות זהב, ונתת על ארבע פעמותיו. מה זה פעמותיו? מה פירוש המילה פעמותיו? צלעותיו, לכאורה. ושתי טבעות על צלעו האחת, ושתי טבעות על צלעו השנית. זה על ארבע פעמותיו, או על שתי פעמותיו, אולי. והבאת את הבדים בטבעות על צלעות הארון, ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך. אני מדלג לשולחן. ועשית לו מסגרת טוב, ועשית לו ארבע טבעות זהב, ונתת את הטבעות על ארבע הפאות אשר לארבע רגליו. למה כאן שינה? כן, בשולחן זה פאות, ובארון פעמותיו. נעבור למזבח הזהב. ועשית מזבח מקטר קטורת ושתי טבעות זהב על שתי שרותיו תעשה, ועשית את הבדים וציפיתם ומקטר שרותם. אנחנו רואים שהתורה נותנת לארון את הכינוי פעמותיו. פעמותיו זה בא מהמילה פעימה, יודעים, לב פועם, זה משהו חי. כן, הארון זה לא, זה לא משהו עצים, זה, יש בזה כוח. כן, הרב צבי יהודה אומר על התפילין זה בטריות, בטריות עם סוללות שמזרימות קודש. הארון זה, זה פעמותיו, ותחל רוח השם לפעמו, זוכרים אצל שמשון מה זה לפעמו? רש"י כותב על פי הגמרא בסוטה, כמו פעמון, הייתה מצלצלת לפניו, היה שומע את רוח השם. אז פעמותיו זה משהו חי, מצלצל, מדבר. זה מלמד על איזה פעילות. כן, לא סתם צדדים. כי אנחנו רואים שבכל הכלים האחרים נזכר צדדים, צלעות, רק בארון נזכר את המילה.
כן.
יש בתהילים, ישת חושך סתרו סביבותיו, חשרת מים עבי שחקים. כשהקדוש ברוך הוא כשהתגלה בעולם, אז הוא עטוף כביכול עם מעטה של חושך וערפל וענן. למה? כי העוצמה של הקודש היא כל כך חזקה, שאם לא יהיה כיסוי עבה מאוד, לא יישאר כלום בעולם. כמו שהשם אומר למשה רבנו, ושמתיך בנקרת הצור, וסקותי כפי עליך, ורק אחרי זה וראית את אחורי. אם אין מעטה עבה מאוד, שכשמדובר על השכינה, ישת חושך סתרו, אז הוא הקיף את עצמו בחושך, וחשרת מים, שזה שחור מרוב שזה עבה, בלי ההגנה הזאת האור היה פורץ ומוחק את הכל, הכל היה מתבטל. לכן הארון צריך סככה, לא בשבילו, בשביל עם ישראל. וכך כתוב אצל הכהן הגדול, וכיסה ענן הקטורת ולא ימות, כי בענן נראה על הכפורת. אם לא יש שם ענן של קטורת, הוא ימות. כן, למרות שהוא כתוב שהוא היה הולך עם עיניים למטה ולא מסתכל, זה לא משנה, הוא לא היה עומד בזה. טוב, חזרה לבדים. הבדים לכאורה היו צריכים לשאת את הארון, אז למה התורה אומרת בטבעות הארון יהיו הבדים לא אסור ממנו? למה צריך שהבדים יישארו בארון? זה חז"ל לומדים מכאן שהארון זאת, יש לזה משמעות הרבה הרבה יותר גדולה מאשר הכלי. הארון הוא התורה שלנו, וצריכים להיות אלה שמחזיקים את הארון. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכם מאושר. חלק מעם ישראל שהם צמודים לקודש. אם לא יהיו חלקים כאלה שהם קשורים לקודש, עם ישראל לא יחזיק. כדי שהתורה, התורה זה לא דבר פשוט שהיא ניתנת לעם ישראל. חז"ל אומרים, ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו, שהשם נתן לו מתנה, כי משה רבנו היה לומד ושוכח הכל. לא יכול היה לזכור את התורה, התורה לא נכנסת אצלו, עד שהשם נתן לו את זה במתנה וזה נקבע אצלו. כדי שהתורה תישאר בעם ישראל, צריכים להיות אנשים שמחזיקים את התורה והם לא זזים מזה. כן, אצלהם זה כל החיים שלהם להחזיק את התורה. אחר כך אנחנו שומעים זבולון ויששכר, אבל צריך להיות אלה שמחזיקים את התורה, בלי זה התורה לא תהיה בעם ישראל. וזה הבדים האלה. הבדים האלה הם הנשמות, המדרגות של ישראל, שהם קשורים עם התורה, הם לא דרך אגב עוזרים לתלמידי חכמים, אלא זאת משימת החיים שלהם. מה זה בד? אבל למה קוראים לזה בד? למה לא קוראים לזה ענף, מקל, מוטות? כן, למה קוראים לה בד בד? איזה מילה זה מזכיר לך? מה? לא, מלבד, שמה זה אומר? בודד. כן, משהו לבד. כתונת בד קודש ילבש, זה מהפשטן, ששם יש סיב אחד. כן, לכן זה נקרא בד, כי זה אחד, בודד. אז להבין שזה לא רבים מעם ישראל, יש אנשים בודדים בעם ישראל, אבל האנשים האלה הם, אפילו שהם לא מייצגים את האומה, רק את עצמם, אבל הם קשורים עם הקודש. אז זה העבדים. ויעריכו עבדים, זה חשוב לנו בשביל הפסוק הזה, פסוק ח', ויעריכו עבדים, ויראו ראשי עבדים מן הקודש על פני הדביר, ולא יראו החוצה, והיו שם עד היום הזה. יש גם כמה קשיים בפסוק הזה. כתוב בהתחלה ויראו, אחרי זה כתוב ולא יראו. כתוב בהתחלה ראשי עבדים, והיו שם עבדים עד היום הזה. מה זה עד היום הזה? איזה יום? היום שנכתב ספר מלכים. מי כתב את ספר מלכים? ירמיהו הנביא. ירמיהו הנביא בזמן חורבן בית המקדש. כלומר, זה גם בשעת החורבן. כן, זה דבר שהוא נראה כל הזמן. אנחנו יודעים שבבית המקדש הראשון היו שערים לקודש הקודשים. כן, ראינו את זה קודם בפרק זין. הוא בנה שם שערים, והשערים היו פתוחים, והשערים האלה שהיו פתוחים, השערים לקודש הקודשים, הייתה שם פרוכת, והשערים האלה לא נסגרו אף פעם, וכאילו צריך את השערים, אבל השערים הם פתוחים תמיד, אולי להראות שאין מצב שעם ישראל מנותק מהתורה. מצב של שערים סגורים זה רק תיאורטי, אבל זה לא יכול להיות. ויש שם פרוכת, ויעריכו הבדים. מה זה ויעריכו הבדים? יש מפרשים את זה ששמו בדים ארוכים. כלומר, הבדים לשאת את הארון, כמה זה? שאדם עומד בין שני הבדים, כמה זה יכול להיות ארוך? 3 אמות. כן? 2 כהנים, 4 אמות. ויעריכו עבדים, יש אומרים שזה עבר את כל קודש הקודשים, שבמקדש של שלמה זה היה 20 אמה על 20 אמה. אז מפרשים ששמו שם בדים חדשים שהם עברו את כל קודש הקודשים. בעצם אי אפשר היה לחצות את קודש הקודשים מצפון לדרום או להפך, כי הבדים סגרו את המעבר. כן, ויש מפרשים שזה היה נס, הבדים התארחו והם עברו מצד לצד. ויראו ראשי הבדים מן הקודש על פני הדביר. הבדים האלה נראו החוצה. רש"י כותב, הייתה כאן הפרוכת והבדים היו עוברים את הפרוכת, והוא אומר כמו אישה שעל הסמלה שלה נראה המקום של החזה שלה שבולט. כן, אז כך חז"ל אומרים, כשני דדים באישה. כלומר, שראו את ראשי הבדים מבחוץ, היות שהדלתות, השערים לא מעולות, כן, ויש שם פרוכת, אז רואים את הבליטה של הבדים החוצה. למה זה צריך להיות? הבדים הם הקשר עם הארון. אי אפשר שהפרוכת תהיה פתוחה, אי אפשר שעם ישראל יראה את קודש הקודשים, אבל הוא צריך לקבל השפעה משם. בזה שרואים את הבדים בולטים, אז בעצם רואים בדמיון את הארון. מבינים שמאחרי הבדים האלה נמצא הארון. הם לא קראו את הפרוכת, אבל הם נראו מבחוץ, נראה המקום שלהם. כמו שאתה רואה דבר שהוא בולט, אז אתה מבין שיש מאחריו משהו. אז זה ויראו ראשי עבדים ולא יראו. הם לא קראו את הפרוכת שאז רואים רק את עבדים, וכדי שיראו אותם, אז לכן כתוב ויעריכו עבדים. עבדים היו אפילו יותר מ-20 אמה, כדי שהם יבלטו לתוך הפרוכת, וכל מי שעומד מבחוץ רואה את עבדים. כלומר, אם אמרנו שהעבדים הם היחידים מעם ישראל, הנשמות המיוחדות שהן קשורות לתורה כל הזמן, רואים את הכוח שלהם שכל העם יקבל מהם. הם משמשים הגשר בין הארון, בין התורה לכל העם. כל העם לא יכול להיות בקשר קבוע עם התורה, תורה של ריבונו של עולם, לוחות הברית, ספר תורה של משה רבנו, שאלה הכלים, אבל האור של השם נמצא שם, כל העם לא יכול לעמוד בזה. אלה הבדים, אבל כל העם קשור עם הבדים. לכן צריך לראות את הבדים מבחוץ, כדי שכולם ירגישו את הקשר עם הארון, אפילו שלא רואים אותו. ההשפעה של הבדים על המקום. מי רצה לשאול? כן. כן. אני אומר, לפי הפשט, זה ודאי שכתב, מי שכתב את זה, הוא כותב עד היום הזה שהוא נמצא. אז זה עד ירמיהו. ואפשר להבין שההשפעה של הדבר הזה, היא נמצאת עם עם ישראל, כמו ששכינה לא עזבה את בית המקדש, כן, ולא עזוב את עמי ישראל לעולם, עוד שמבחוץ נראה כאילו שהבניין נחרב, ויש שם מסגד, בפועל המסגד הזה זה אבנים שהם יפלו ברגע והקדושה נמצאת שם, כן? זה אותו דבר, זה גם עם הבדים. הבדים האלה זה הקשר של לוחות הברית, של דבר השם, של הברית של השם עם כל עם ישראל דרך הבדים. אז צריך מבחוץ שיראו את הבדים בולטים לתוך הפרוכת, כדי שאפילו כשאנחנו לא נכנסים לקודש הקודשים נדע שאנחנו מחוברים. הארון כאן בולט בשבילנו, כדי שאנחנו נוכל להאחז בזה. כן, אז זה גם, הפסוקים האלה מאוד מאוד מרוממים מה שהיה כאן באותו מעמד, ומה שבית המקדש בשבילנו. אחרי זה, אחרי שדיברנו על הבדים ואנחנו מבינים, אז חוזרים לארון. אולי חושבים שארון זה רק ארון. אין בארון, רק שני לוחות העבדים אשר הניח שם משה בחורב, אשר קראת השם עם בני ישראל בצאתם מארץ מצרים. בכל המקדש ראינו ששלמה המלך הוסיף הרבה דברים, הוסיף שולחנות, הוסיף מנורות, הוסיף הרבה דברים שלא היו במשכן של משה רבנו. בארון משה שלמה מלך לא נוגע, הוא לא מעיז להתעסק עם זה, זה מעליו. הכלים, העבודה, בית המקדש, בסדר גמור, בארון לא. אין בארון רק. חז"ל לומדים גם שאין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות, שהיה שם גם ספר תורה של משה רבנו, שנאמר לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון העדות, כן? בסוף פרשת וילך, שמשה רבנו אומר להם, השם אומר למשה רבנו, ומשה רבנו אומר לישראל, להניח את הספר תורה של משה רבנו. זה מבהיל. שני לוחות הברית כתובים באצבע אלוקים, על יד זה, מבחוץ, על הבדים, או איזה מדף שנמצא מחובר לארון, על זה נמצא ספר תורה של משה רבנו, ומשם יש הקרנת האור על תלמידי חכמים, על הנביאים, על כל קודש שיש בישראל. הכל בא דרך ההשתלשלות הזאת. הקדוש ברוך הוא, משה רבנו, ספר התורה של משה רבנו, ומכאן הבדים שבולטים החוצה, משם המנורה, מנורה שבעת הקנים שלה, שבע מיני אורות של התורה, ומשם כל עם ישראל יונק במשך אלפי שנים. מה? כן, יש אומרים שזה אין בארון גם על ספרי לוחות. בכל אופן במקום הזה, בקודש הקודשים, היו גם שמן המשחה, צמצנת שמן המשחה, והיה שם המטה של אהרון והדורון של הפלישתים, שהביאו, אולי שמזה יהיה תיקון לאומות העולם בסוף. שמן המשחה היה שם, וחז"ל אומרים שלא היה צריך למשוח את הארון ואת הכלים של משה רבנו, כי הוא כבר משח אותם, לכן בעצם לא היו צריכים את שמן המשחה יותר. זה נמצא שם. אין בארון רק שני לוחות האבנים אשר הניח שם משה, שעוד פעם להזכיר לנו, כולנו יודעים מה זה שני לוחות האבנים, אבל להגיד שההנחה בתוך הארון זאת עבודה של משה רבנו. בחורב, ואיפה הוא עשה את זה? בחורב, בהר סיני. מהר סיני עד היום הזה, אין שינוי שם. אשר קראת השם עם בני ישראל בצאתם מארץ מצרים. הלוחות האלה הם לא רק קדושת התורה, זה החיבור של השם עם עם ישראל. אף גם זאת, ביותם בארץ רביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, לאחר בריתי איתם. הברית הזאת היא קיימת, היא נצחית. וזה אשר קראת השם בני ישראל להראות על הברית. ויהי בצאת הכהנים מן הקודש, וענן מלא את בית השם. הכהנים נכנסו לקודש, ואיך שהם יצאו, כבר כל בית השם התמלא בענן. כל זמן שהיו צריכים להיכנס, כדי שיוכלו להיכנס, הקדוש ברוך הוא נתן להם, אבל אחר כך בית המקדש כולו מכוסה בענן. אני רוצה להקריא פסוקים בדברי הימים, שגם הם מדברים על חנוכת הבית, אבל הם, שם יש תוספת שאין כאן. בדברי הימים ב' פרק ו', הפתיחה דומה מאוד, רק אקריא את הפסוקים הדומים. ויעריכו עבדים ויראו ראשי עבדים מן הארון על פני הדביר, ולא יראו החוצה, ויהי שם עד היום הזה. מעניין, ויהי ולא ויהיו. כן. מה כתוב אצלנו? ויהיו, שם ויהי, אחדות אחת, זה דבר אחד, זה לא, במציאות זה נראה שני בדים, אבל זה הכל מהלך אחד. אין בארון רק שני הלכות אשר נתן משה בחורב, אשר קראת השם בני ישראל בצאתם מצרים, והיא בצאת הכהנים מן הקודש, כי כל הכהנים הנמצאים התקדשו, בדרך כלל מתקדשים, מתכוננים רק הכהנים שמיוחדים לעבודה, כאן כל הכהנים התקדשו, כולם באים לעבוד. אין לשמור למחלקות, הפעם אין מחלקות. והלווים המשורים לכולם לאסף למען, לדעותון, לבני ולאחים מלובשים בוץ, הלווים כולם לבושים בגדי לבן, ועם צלטיים ובנבלים וכינורות עומדים מזרח למזבח, ועמהם כהנים ל-120 מחצרים בחצוצרות, 120 חצוצרות, ורק הכהנים, חוץ מהלווים, שמשמע שהיו אלפים של מנגנים. ויהי כאחד למחצרים ולמשוררים להשמיע כל אחד. זה היה כל כך מתואם שזה נשמע כאילו כל אחד. לא שמו כאן 100 קולות, אלא שמו כל אחד להלל ולהודות לשם, וכערים קול בחצוצרות ובמצלתיים ובכלי השיר, והלל השם כי טוב שירו וחסדו, והבית מלא ענן בית השם, ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני ענן, כי מלא כבוד השם את בית האלוקים. לא יכלו לעמוד לשרת אפילו במזבח, כולם יצאו החוצה. בית המקדש נשאר לבד, ואני רוצה להקריא את הפסוק מ"א. ואתה קום מהשם אלוקים לנוחך. שלמה המלך מבקש שהשם יהיה במנוחה שלו. מה זה המנוחה של השם? כשהתורה נמצאת בעם ישראל, זאת המנוחה של השם. כמו ונוחו יאמר שובה השם, כמו שמשה רבנו התפלל, וגם שלמה המלך, אתה ואהרון עוזך. כן, האהרון הזה הוא אהרון של עוז, מלא כוח. כן, כן, נקבל לראות מהרה בתפארת עוזך, עוז של השם. כהניך השם אלוקים ילבשו תשועה, וחסידיך ישמחו בטוב. מי זה הכהנים? הכהנים הם החסידים. וללוי אמר, תומך ואורך לאיש חסידך. הכהנים הם נושאים את מידת החסד. לכן הם נקבעו לברך את ישראל, לברך באהבה, כי הם מידת החסד. החסידך ישמחו בטוב, השם אלוקים, אל תשב פני משיחך. כן? מבקש, מזה משיחך, שלמה המלך, הוא המשיח. כן? אל תשב פני משיחך, זוכרה לחסדי דוד עבדך. כן? שלמה המלך מתפלל שהשם יזכור את דוד, בהתחלה הוא מדבר על עצמו, זה לא עוזר, אז הוא מבקש את הזכות של דוד המלך. זה מה שחזל אומרים לנו, שהכהנים לא יכלו להיכנס לקודש הקודשים, לא יכלו להכניס את הארון, עד ששלמה המלך ביקש בהתחלה שהשם יזכור לכל ישראל, כשזה לא עזר, התפעל בזכות של דוד, ואז זה נפתח. כן, כתבו את זה בסוף, בכל זה רציתי להראות את זה, שזה בעצם היה בהתחלה, אבל לכבודו של שלמה ולכבוד המקדש לא רצו להזכיר, שהכל היה סגור והם לא היו רואים לזה. חז"ל אומרים שכאן השם עשה את זה גם להודיע לשונאי דוד, שכל זמן אמרו לא מגיע לו בית מקדש, ולא, הוא חטא בחטא של בת שבע, הוא לא ראוי. אז כאן השם הראה שהזכות של דוד זה יותר משלמה המלך ויותר מכל עם ישראל, שבלי שהיה מזכיר את דוד המלך, הקודש הקודשים לא היה נפתח. כן, מי עוד רצה?
יש
לי פרישת
מוכרים שבלב
נכון, זה צריך לברר את זה. הזוהר שואל על זה שהצדק לא מתאים לכהנים, צדק זה מידת הדין. כן, אז טוב, לא כעת. טוב, אני חוזר לפרק שלנו, פסוק י', ויהי בצאת הכהנים מן הקודש, וענן מלא את בית השם. זה לא רק מלא את קודש הקודשים, אלא את כל בית השם. ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן. כן, אפילו בבית השם לא יכלו לעמוד לשרת. רואים כאן לעמוד לשרת, שהכהנים בזמן העבודה עומדים, כן? אסור לשבת, כן? לפני הענן, כי מלא כבוד השם את בית השם. כלומר, ברגע הזה התברר שהבית הזה נהיה בית השם. עד כעת זה היה הבית, כן? קודש הקודשים, הדביר. מהרגע שהארון נכנס, זה חלה קדושה על כל הבית, ואז כל הבית נקרא בית השם, ולרגע, לזמן מסוים, הכהנים צריכים לצאת משם. לדעת שזה בית השם, זה לא שלנו. אז אמר שלמה, השם אמר לשכון בערפל. אז שלמה המלך מבין שכאן השכינה, ואומר, השם אמר שזה דבר שבעבר, כי כך היה במעמד הר סיני. כן? כל הדברים האלה דיבר השם אל כל קהלכם. חושך, ענן וערפל. כן? שלוש מדרגות של מחיצות, שרק מבעד לשלושת המחיצות האלה אפשר שיהיה גילוי שכינה. אחרת לא יעמדו בזה. כן. וכאן שלמה מבין שהגיע הרגע הגדול ביותר של עם ישראל. עם ישראל, כל מה שהיה איתו במשך כל הדורות זה בשביל להגיע לרגע הזה. הגענו לפסגה. לכן כאן הוא מתחיל לדבר על יציאת מצרים ועל כל מה שהיה, הבחירה שהשם בחר בישראל ושבחר בבית דוד ושבחר בשלמה ונתן לו לבנות את הבית. זה חלק הבא, אמרנו שמשהו מברך את ישראל, כי בלי זה שהוא יודע מה קורה כאן, אין ערך לתפילה שלו. אדם לא יכול להתפלל לפני השם אם הוא לא מבין עם מי הוא מדבר. לכן התפילה, תפילת העמידה, לא מתחילה בברוך אתה השם, אלא השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, שאני מבין שאני עומד לפני השם. ולכן זה כתוב באלף דלת ולא בשם הוויה. להבין שאנחנו מקבלים עלינו עול מלכות שמיים, יודעים שעומדים לפני השם. אז אם אתה יודע שאתה עומד לפני השם, אתה יכול להתפלל. אתה לא יודע את זה, אל תתפלל. אתה לא מבין מה, עם מי אתה מדבר. כן, השם שפתיי תפתח. אז זה כאן שלמה המלך אומר את הפסוקים האלה, שזה פתיחה לפני התפילה. זה השם שפתיי תפתח. להכיר מה המקום הזה, מה המעמד הזה, מה התפקיד שלנו בכל זה, אחרי זה אפשר להתפלל. טוב, זה משהו לפעם הבאה. Thank you.